ערב טוב כבר אפשר להגיד.
כן, אחר הצהריים.
אחר הצהריים.
יום חמישי זה כבר שעון קיץ.
כן. אנחנו בפרשת שמיני. בואו נמצא אותה כאן. פרשת שמיני. שמיני. צו היה.
כן.
עכשיו, שמיני. ויהי ביום השמיני. קרה משה.
יש תשבץ בידיעות האחרונות של הלל הר שושנים.
כן.
שזה עוד, לא, הוא לא הלל, זה מישהו אחר, כבר הבן שלו הוא כן. כותב את זה, הוא היה כותב. והוא תמיד כותב, התשבצים שלו הם די אקטואליים למצב. הוא נותן שאלות על החגים, אם נניח עכשיו זה פורים, אז הוא נותן על פורים. אם זה חנוכה, אז הוא נותן על חנוכה. אז השבת, שזה היה דווקא פורים, הוא נתן על חנוכה.
אה, כן. אני ראה התבלבל.
התבלבל.
ויהי ביום השמיני.
שמיני עצרת.
ביום השמיני, השמיני הזה היה היום השמיני שבו בעצם אנחנו מגיעים לעניין של מה שנקרא חנוכת המשכן, אחרי שבעה ימים של הכנה, ויהי ביום השמיני. היום השמיני יש בו הרבה דברים. קודם כל העניין של יום השמיני זה שיש לנו שבעה ימים, והיום השמיני הוא כאילו...
מהי ההכנות לחנוכת המשכן?
כן.
הרי ביום שבת לא עושים חנוכת השבת.
לא, לא. המשכן, משה רבנו היה עושה את כל העבודות שבע ימים, היה מקים את המשכן, מפרק את המשכן, בונה, עושה את כל מה שצריך לעשות. ואז ביום השמיני, ביום השני קרא משה לאהרון ולבני ולזני ישראל, ואומר לאהרון, קח לך עגל ונפל. זה היה כאילו, עכשיו נכנסים למשכן לעבודה הרגילה. עכשיו בעצם הוא לוקח את אהרון ואת בניו, והוא הופך אותם בעצם להכניס אותם לעבודה. אהרון בתור הכהן הגדול, והבנים שלו בתור הכהנים רגילים. ואז הם מקריבים...
הוא בעצם הכהן הגדול הראשון, אהרון?
הוא, כן.
כן.
בעצם כאילו...
כן. ממנו זה
מקריב. כל הצאצאים של הכהנים זה אהרון.
כן, כן. מהארון זה מתחיל.
איך אתה יודע בעצם, כאילו, בגלל שמשפחה שלך אתה כהן? איך אתה יודע שאתה באמת כהן?
כי בדרך כלל, אם...
זה רק שמשפחה.
זה בא, קודם כל, זה בא במסורת. זה בא במסורת.
זה גם מעבירים אחד לשני.
כן, זה בא במסורת. אתה יודע שאבא שלך היה כהן, אז זה גם אתה כהן.
יש כהן, יש כץ, יש כהנה.
יש שמות שמעידים על זה.
לא,
לא, לא.
באמת, אתה יודע, תמיד אני אומר, רק רגע, כהנים, וישראל ולוי,
ישראל זה
אנחנו, זה כאילו, ולוי.
ולוי גם זה, ועובר מאב לבן. הוא יודע, אתה
אבא שהיה לבן. אותו דבר כמו כהן?
בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר.
קיצור, אם לא אמרו לי כלום, אני ישראל.
אם אתה לא לוי,
ולא כהן. אם לא אמרו לי כלום, לא. כי בפרשיות שאתה עולה לתורה, אתה אומר שאתה ישראל ולוי. אז אתה יודע.
כן, כן.
לא, אני יודע שאני לא לוי, אז...
אז זהו, אין מה...
אין לי אופציה אחרת.
כן. עכשיו, מה, יש כאן הרבה דברים מאוד מעניינים בפרשה שלנו, וגם אני מתקשר לעניין של, כמובן, התקופה שבה אנחנו עומדים, זה תמיד כך. יש כאילו שבעה ימים רגילים, כאילו. יש את השישה ימים, ואחר כך השבת, ומה זה ביום השמיני? כאילו, יום השמיני זה מעל הטבע. זה כמו אז ישיר משה. זה א' רוכב על שבע.
בדרך כלל משתמשים בשמונה רק בשמיני עצרת, או...
שמונה זה מעל הטבע.
מעל הטבע.
יש, כמו שאומרים, יש קילו, כי יש כינור של 7 מטרים, יש כינור של 8 מטרים, ויש כינור של 10. 10 זה לעתיד לבוא, לעולם הבא. לעתיד לבוא. אבל 7 זה כאילו לעולם הזה, כאילו הדברים הרגילים שקורים, ו8 זה מעל הטבע. 8 זה מספר שהוא מעל הטבע. 8, דרך אגב, כשעושים אותו על הצד, זה מסיים אין סוף.
כן, נכון. אינפיניטי.
כן, אינפיניטי. זאת אומרת, זה גם יש בזה גם, אתם כל דברים מחוברים ביחד. אז ויהי ביום השמיני אפשר לבוא ולהגיד, אם אנחנו מדברים סתם לדוגמה על החגים, למשל חג הפסח שיבוא, אז יש פה שבעה ימים.
ושמיני.
אבל יש ביום השמיני.
גם
יש שבעה ימים. ויש ביום השמיני. השבת אומרים, נותן את הכוח לשבוע של האחריו. זאת אומרת, אנחנו כאילו, עוד פעם, צריכים להבין שבן אדם עובד, נגיד, שבעה ימים, זאת אומרת, שישה ימים, שבעה ימים שבת, ואז בעצם היום השמיני זה היום של האחר, היום של מה? היום שבו בעצם מתחיל הכל, אחרי שקיבלת הזרקה של דלק, ואתה אחרי יש לך כוח להתחיל שבוע חדש. זאת אומרת, אפשר לקרוא ליום השמיני, כמו שכאן, זה יום השמיני של, של חנוכת, חנוכת המזבח, חנוכת המשכן, אבל אפשר גם היום השמיני, יכול להיות כאילו ההתחלה לאחר שספגתי מהחג, כמו למשל פסח, השבעה ימים, היום השמיני, זה יום אחרי פסח. זה בעצם מה אני עכשיו עושה. כאן היו שבע ימים, היו הכנות כאילו, והיו ביום השמיני, מתחיל הסיפור. זאת אומרת, השמיני יכול לסמן לנו, כמו שאמרנו, מסמן לאחד מעל הטבע, כאילו זה לא דבר שאנחנו סופרים אותו בתוך ימי השבוע הרגילים. מצד שני, הוא בעצם היום שבו אנחנו מתחילים לכאורה את העבודה, לאחר שספגנו את הכוח של השבת, של היום השביעי, אז ביום השמיני אנחנו מתחילים מחדש עם כוחות מחודשים שקיבלנו בשבת. או להבדיל, בעילת של פסח. שבעה ימים זה פסח, ואז ביום השמיני. ביום השמיני אתה בעצם יוצא לחיים הרגילים. הרי מה קורה בעצם בפסח? בפסח קורה דבר מאוד מעניין. אנחנו, אסור לנו לאכול חמץ, ולא רק שאסור לנו, בא לי ראה ובא לי מצא. ואם מישהו חס ושלום עובר על זה, הוא מתחייב בקרץ, שזה עונש היום בנורא. בן אדם אוכל חזיר לא מקבל עונש כזה. וזה מאוד מוזר, כי החמץ בסך הכל במהלך השנה כולה, אתה לא רק שאוכל אותו, אתה מצווה גם לאכול אותו, למשל בשבת, יש עניין של לחם משנה,
לחלות. אבל יש סיבה, למה אתה סוכל לאכול?
למה?
מה, את החמץ?
כן.
בגלל הסיפור של יציאת מצרים, שאנחנו מנסים לכבד את ה...
כן, אבל מה הרעיון של החמץ? זה בדיוק הרעיון, מה זה חמץ? אם חמץ הוא לא טוב, אז בוא נגיד שתאכל כל השנה מצה. אם החמץ הוא כל כך לא טוב, תאכל כל השנה. עכשיו, דרך אגב, בית המקדש גם היה אסור להביא חמץ, חוץ משתי קורבנות. קורבן תודה, ושתי הלחם בעצרת. עכשיו, מה בעצם המשותף ביניהם? קורבן תודה, אז אתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא. ואומר עכשיו הירש, קורבן תודה, אומר, יש מזמור לתודה, שהוא כנגד קורבן תודה, ואנחנו אומרים, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, ודיברנו על הדבר הזה, מה זה עבדו את השם בשמחה? אז בינם יכול להגיד, מה זה עבודת השם? עבודת השם, נגיד, או הקורבנות, או במקום הקורבנות, התפילות. אבל זה לא המטרה, זה רק האמצעי. זאת אומרת, המטרה היא, עבדו את השם בשמחה, בכל רגע ורגע בחיים שלך. זאת אומרת, זה שאתה הולכת לבית הכנסת, ויצאת מבית הכנסת, נגמר הסיפור, זהו, גמרנו, עשית את שלך. זה לא הרעיון. הרעיון הוא שהולכת לבית הכנסת להתחזק, ואז לחיות את החיים שלך, חיים של תורה. זאת אומרת, כל רגע בחיים לחיות אותו כמו שצריך. עכשיו, זאת אומרת, ההתמודדות עם החיים הרגילים היא בעצם הדבר שאליו אנחנו שואפים להגיע. זאת אומרת, במילים אחרות, פסח שאסור לנו לאכול חמץ הוא בעצם הכנה למה? למה שיבוא אחרי פסח. וככה כל החגים, כמו שאנחנו כל הפעם ולא לא פעם אמרנו שבעצם אפשר להסתכל על החגים בתור תחנות דלק. או למשל מכשיר טלפון. מכשיר טלפון, כל הזמן משתכללים, כל אחד משתנים, אבל אחד הדברים שהכי בעייתים שעדיין לא פתרו לו את הבעיה לגמרי, זה הבטריה. הבטריה נגמרת. מצבר שלה, אתה צריך להתאים את הטלפון. אם לא תתאים את הטלפון, אתה תפסיק להתאים, לא יהיה לך תקשורת. עכשיו, לא רק זה, לפעמים הבטריה נגמרת, אתה צריך להחליף בטריה, לפעמים אתה צריך לשפר אותה. ככה זה בעצם גם החגים. אתה בעצם צריך לקיים תקשורת קבועה עם הקדוש ברוך הוא. אבל הבטריה לפעמים נחלשת. אז איך אני מחזק אותה? מחבר אותה למקור חשמל כדי להתאים אותה. והמקור חשמל זה החגים, הימים טובים, פסח, שבועות, פורים. כל החגים האלה בעצם נועדו לחזק את התקשורת בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל המטרה היא התקשורת. המטרה היא להשתמש בטלפון. זה לא ההטענה. ההטענה זה כדי שיהיה לנו את הכוחות להתקשר. זאת אומרת, חשוב להבין שהרעיון הוא ביום השמיני. זאת אומרת, אחרי שאתה עובר את כל התהליך של ה... עשייה ושל הספיגה של הכוחות והדברים, עכשיו אתה צריך לתת לעבודה רגילה לימים הרגילים. וזה מה שנקרא עבדות השם בשמחה. איך אתה מגיע לעבדות השם בשמחה? אתה צריך באמת להגיע לדרגות כאלה שאתה בעצם מתחבר לקדוש ברוך הוא ומבין שקדוש ברוך הוא איתך, וגם כשקוראים לך מצבים כאלה ואחרים, אתה מבין שהכל מהקדוש ברוך הוא, ואתה, עוד פעם, משתדל כמה שאתה יכול להיות בשמחה. למה בשמחה? כי אם בן אדם באמת שם דגש על הפנימיות, ומה שחשוב לו זה הפנימיות שלו, יש מרגיש צמיחה בפנימיות, שהוא צומח מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית, הוא מרגיש שמחה, הוא מרגיש טוב, והדברים החיצוניים לא כל כך משפיעים עליו כמו לפני. כי ככל שבן אדם יותר מתחזק באמונה וביטחון, הוא פחות זקוק לחיזוקים החיצוניים, כי הוא מאמין, אני עם הקדוש ברוך הוא, אין לי מה לדאוג. וזה לא, זה פשוט וקל להגיד, אבל לא תמיד זה, איך אומרים, קל לביצוע. כמו שסיפרתי ביום זה, כשאנחנו נסענו עכשיו לתערוכה, אנחנו נתקלנו בהרבה בעיות. לא, הוויזה שלי נגמרה.
לא שמת לב?
לא שמתי לב. אמרו לי את זה.
אתה נוסע לסין, זה אחריות א' ב', מה זה הדבר הזה? כשאתה נוסע לסין, תמיד אתה בודק את הוויזה.
כן, אבל הוויזה אמורה, הוויזה, הוויזה, הוויזה אמורה להיות עד סוף הדרכון. ככה אמורה להיות, אבל זה לא משקע.
אני שאני תמיד הייתי נוסע לסין, תמיד היה לי רק חצי שנה.
לא, בדרך כלל, היינו נותנים לשלושה חודשים.
שלושה חודשים, נכון?
אבל עכשיו הם נותנים, תלוי כנראה איזה ויזה אתה מבקש, אבל בגדול היום הם נותנים להרבה ויזה עד סוף הדרכון.
לא מכיר לסין,
לא, אז אני כבר שנים נוסע עם אותה ויזה, שנים נוסע עם אותה ויזה, שנים, כן, שנים עם אותה ויזה, נגמר לפני שבוע וחצי.
מה עשית? כתוב שם שזה נגמר?
כן, כתוב תאריך, תאריך, כן, תאריך.
ברור, בויזה, כן.
בקיצור ולעניין, היה מצב מאוד לא נעים.
נחתת ו?
נחתתי בהונג קונג.
הונג קונג לא צריך ויזה.
בהונג קונג לקחנו מונית כאילו לגבול גבול. אתה עוצר בדרך מעבר גבול. במעבר הגבול, נכנסנו, ועד שעברנו כל הבדיקות, ועל הזה אומר, אין לך ויזה, הוויזה שלך פגה. ועל הגן, אתה צריך לצאת החוצה. עברנו סיוט, חבל על הזמן. עברנו מאוטובוס לאוטובוס כדי להגיע לתחנת גבול של שנזן, כשם המקום פתוח 24 שעות כדי לקבל ויזה חריגה להיכנס לסין. והוא בא ואנחנו באים לשם, אומר לנו, זה רק לשנזן, אתה לא יכול להגיע לגוונזו עם זה. לא הבנתי כל כך מה הוא אומר, כי ברגע שנכנסתי לסין, אז אני בסין, מה זה משנה לאן אני נוסע.
נכון.
לא משנה, שהתקשרתי לרב שלך בעד, אמר לי, עזוב אותך, תיקח את הוויזה לשנזן, ואחרי שאתה עבור את הגבול, קח מונית לגוונזו, בלי שום בעיה.
אין קונסוליה ביונג קונג? שיכולה לסדר לך את הוויזה?
מלך, האפשרות שלי הייתה, אם לא נותנים לי שם, אז אני צריך לחזור להונג קונג, ובהונג קונג למחרת בבוקר, ב-10 משהו כזה, להגיע למשרד שם ולעשות
קונסוליה ביונג קונג, כן.
אבל זה אומר שאני לא מגיע לתערוכה בזמן. אז בוא נגיד, הייתה אפשרות מאוד לא פשוטה. לא, בקיצור, בעניין, את כל התהליך הזה, אתה צריך לעבוד את השם בשמחה. וקצת קשה לעבוד את השם בשמחה, כשאתה נמצא אחרי שעות של נסיעה, ופתאום מתברר לך שנתברר לך הוויזה. אז אני אומר, מאוד קל לדבר על זה ולהגיד את זה, אבל זה לא תמיד קל לביצוע, להיות בשמחה תמיד, ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום, והוא משגיח לך, אבל זוהי האמת. כי בתכלס, כמו שאני כתבתי את זה גם בדבר תורה השבוע, בתכלס, אם לא הייתי עובר את מה שעברתי, לא הייתי מגיע לתערוכה. אם היו למשל אומרים לי בארץ, הוויזה שלך נגמרה, אז אני צריך, לא הייתי עולה לטיסה. והייתי צריך, לא...
למה?
נגמרה לי הוויזה.
קודם כל, היום אתה יודע...
אתה מוציא פה בארץ?
נכון, פה אתה
מוציא. אגב, פה אתה יכול להוציא.
בטח פה.
קודם כל, היום אתה יודע שגם אם אתה נוסע בלי הוויזה, שהיא הסתיימה, יש לך פתרון בסין.
זה ויזה חריגה לחמישה ימים.
בסדר, אז לפחות אתה יודע שלך ויזה חריגה לחמישה
ימים. אם אתה נוסע לי יותר מחמישה ימים.
אני בטוח שהם מוצאים לך גם ויזה חריגה לעשרה ימים.
לא, לא, זה לא פשוט, זה לא, זה, זה סינים, זה לא, לא פשוט.
אני עובד עם הסינים, אני כל יום שלוש שעות.
כן, בסדר, זה לא פשוט.
לא פשוטים בכלל.
יש להם, בשביל גם, בשביל זה הרב מחב"ד אמר לי שאתה חוזר, תחזור דרך אותו מקום שבאת. שלא יבוא איזה סיני שוטר קצת הפוך. מה, אתה בא מגוונזו? מה אתה עושה מגוונזו? יש לך ויזה רק לשנזן. זה הכל יכול לקרות שם. אז חזרתי גם דרך שנזן.
מגוונזו נסעת לשנזן בשביל להגיע לשדה תעופה?
כדי להגיע להונג קונג משם.
מה זה, אתה חייב לעבור דרך שנזן אם אתה נוסע לגוונזו? זה בדרך. זה הונג קונג, שנזון והונג קונג.
שנזן זה העיר הראשונה
אחרי... העיר הראשונה, אתה לא יכול לצאת משהו.
בסין.
אוקיי.
זה כמו שאתה נוסע לחיפה, אתה עובר דרך חדרה. כאילו, אתה לא נכנס לחדרה, אבל אתה עובר...
כן, אבל יש כל מיני מעברי גבול. לא משנה, זה לא... היה סיפור לא נעים. בעמתה, מה שנקרא. אבל ברוך השם, אנחנו עברנו גם את זה. אבל מה שכן, מה הלימוד כאן? הלימוד הוא כאן, שדעת שכשאומרים, עבדו את השם בשמחה, אומר הרשע הירש, זה שבכל רגע ורגע בחיים אתה צריך לעבוד את השם בצורה כזאת שתגיע לשמחה. איך מגיעים לשמחה? אז צריך באמת להתחזק בדברים האלה. אחד הדברים הוא באמת להאמין שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל דבר ודבר, ומשגיח עלינו, והוא עושה איתנו כל מה שרק צריך לעשות.
אגב, מה שהיה היום, זה היה נס. אתם יודעים למה זה היה נס? בנפילה של הטיל.
כן.
כשהטיל הרי נוחת, אז יש את המרום שמפעיל את החומר נפץ. עכשיו, בגלל, עכשיו, הוא צריך לקבל עוצמה מסוימת כדי להפעיל אותו. עכשיו, בגלל שהוא נחת על גג רעפים, אז הוא קיבל את העוצמה שלו אחרי שכבר הוא חדר מתחת לאדמה. אז הפיצוץ היה מתחת לאדמה. עכשיו, אם זה היה קיר בטון, הוא היה מתפוצץ, וכל הפיצוץ היה מעיף את הכל. זאת אומרת, כאילו, הפיצוץ היה בפנים, לא בחוץ. המרום הופעל בפנים, לא בחוץ. זה היה איזה נס. נפל על גג רפים, שהוא לא מרגיש את זה בכלל, הוא חודר אותו.
אז עכשיו אני לא מבין למה לא הקילו את זה שיפת ברוגי.
טוב, אנחנו... הם לא... ההיקף פעילות שלהם לא...
אנחנו נמשיך קצת הלאה. ובפרשה שלנו, אנחנו גם רואים עוד כמה דברים מאוד מעניינים. כאשר מקריבים את הקורבנות, אהרון נכנס, ולא קורה שום דבר. ויקרב את המנחה במלא את הולל, וישחט את השור את העיל, וימציאו מן אהרון את החלבים, את החזות ואת שוק הימים, וישר ונקרב אל העם וברכה, והילד מסוד החטאת ועולה ראשונים, והביאו משה ואהרון אל אוהל מועד. מה קרה? הוא בא ונכנס, ולא קורה שום דבר. אז הוא בא יוצא החוצה, קורא לאח שלו למשה, אומר לו, תשמע, כנראה בגללי, בגלל חטא העגל, לא קורה שום דבר. ואז משה ואהרון נכנסים, ואז וירא כבוד השם אל כל העם, ואז אתה תצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויר כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. משהו, שמחה גדולה, יורדת אש מהשמיים, ואוכלת את הקורבן, מראה בכך שהקדוש ברוך הוא באמת נתרצה, ונמחה לעם ישראל הכל, והנה אפשר להתחיל בעבודת השם הטובה. ואז קורה דבר מוזר. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו.
להתחיל את עבודת השם בבית המקדש. זאת אומרת, עבודת השם קיימת כל אורך הזמן, במשכן.
ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, תשים את זה בדיוק אותו דבר, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם וימותו לפני השם. זאת אומרת, עוד פעם יוצאת אש מפני השם, אבל הפעם היא לא אוכלת את הקורבן, אלא אוכלת בעצם את שני בני אהרון.
זה האנשים.
כן.
למה?
כי הם הקריבו אש זרה, אשר לא צוו. עכשיו כאן חשוב...
מה הם הקריבו?
אש זרה.
אש זרה?
אש זרה, זה נקרא מה שלא ציוו אותך. זאת אומרת, צריך להבין, גם כשעובדים בעבודת הקודש, גם אם אתה קדוש וקדוש עליון, אם אתה עושה משהו הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותך לעשות, אז זה פסול. גם אם אתה חושב כאילו מחסה את זה בהצטלה של קדושה.
וישר קיבלו את העונש?
הנה, יצא אש על המקום.
אין חמלה, אין כלום, ואתה יודע,
אנחנו... וזה חשוב להבין, שאומרים שיש הרבה פירושים מה הם עשו, ומה הם נענשו, והיו שטויי יין, היו זה, רעיננו אחרי משה ואהרון, לא היה להם בנים.
וכנראה לא אירוע חד פעמי.
אבל למשל, השלה הקדוש, ועוד כמה כותבים שהם היו, גם משה אומן, אומר, בקרובי הקדש. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר, שברגע שיהיה חנוכת המשכן, בקרובי הקדש. מה זה בקרובי הקדש? אומר, עד עכשיו חשבתי, אומר רש, שחשבתי שזה אני או אתה. עכשיו ראינו שהבנים שלך הם יותר קדושים מאיתנו, שהנה הם, בהם קידש הקדוש ברוך הוא את המשכן. עכשיו, זה לא כל כך מובן, מה הכוונה איתם קידש את המשכן? כדי להבין את הדבר הזה, אז כמובן חשוב להבין ש... כשמדברים על עניין של בית המקדש, מה המטרה של בית המקדש? לחפר על העוונות של עם ישראל ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, יכולים לבוא אנשים ולחשוב שאם זה ככה, אז אנחנו יכולים עכשיו לעשות מה בראש שלנו, נלך לבית המקדש, סדר את העניינים, והכל בסדר, ניגש לכהן, נביא קורבן, כמו שעובד אצל הנוצרים למשל. כן, הכל, עושים מה רוצים ונכנסים, כמו שאמרנו לפני כמה דקות, שמה זה מזמור לתודה? לעבוד את השם, לא רק בבית הכנסת, לא רק בית המקדש, אלא גם בחוץ, לכל אורך החיים.
נכון.
עכשיו, איך מבהירים דבר כזה? אומר, המגיד דובנה משל נפלא, אומר, בנו עיר, עיר עם כל הדברים הכי 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 משוכרים שיכולים להיות. באמת, עיר לדוגמה. כל מה שאתם רק רוצים, אין חשמל בחוץ, הכל מתחת לאדמה, הכל אלקטרוני, אפילו האוויר, איך אומרים?
מסונן,
ו... הכל מכוונן והכל הולך ומתואם ממכשירים הכי מסוימים שיכולים להיות. גינות, מה שאתה רק רוצה, הכל יש לך שם הכי 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 טוב. אם זה העניין של הבתי ספר, אם זה העניין של הגינות, אם זה העניין של הכל הכי 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 טוב. פשוט לא חסכו שם השקל. עכשיו, רוצים לחנוך את העיר ויושבים בישיבת ועדה הראשונה, כל ראשי העיר והמארגנים, וכולם מעללים ומשפחים, נותנים את הרשימה של כל מה שהם עשו, הכבישים הכי טובים, הגינות הכי טובות, הכל הכל הכי הכי הכי. כאן אחד המבוגרים אומר, אני צריך שכחנו דבר אחד, רפואה, אין לנו רופא. צריך רופא, אם מישהו היה חולה. אמרו, אתה יודע מה, צודק 100%. הלכו, חיפשו את הרופא הכי טוב שאפשר למצוא. ומצאו את הרופא נאמבר 1 בעולם. הביאו אותו לעיר, איך הוא כגיגות שהוא הגיע, חבל על הזמן. אמרו, נו, בוא נראה עכשיו לכולם, איזה רופא הבאנו. חיפשו איזה מישהו שקצת יש לו איזושהי בעיה, היה מישהו כאב לו הראש. הוא כאב הראש, בטח הרופא בחצי דקה ירפא אותו והכל בסדר. בא, הביאו אותו, הרופא הכין לו סממנים, נתן לו, אחרי יומיים, מת. באו ראשי העיר, באו התאספו, מה זה? איזה רופא הבאנו? בן אדם כואב לו הראש, והוא במקום לרפות אותו, הרג אותו. מה זה? זה רופא זה? קראו לו, אמרו לו, שמע, אנחנו חשבנו שאתה הרופא הכי טוב בעולם, קיבלנו המלצות, בדקנו את התיקים, הכל. בן אדם בא אליך בשביל כאב ראש, וזהו, הלך. אומר להם, אתם לא מבינים. אני באתי לכאן, ראיתי את השעננות שלכם, אמרתי לעצמי, אתם חושבים כנראה שעכשיו יש כאן רופא כמוני, אז אפשר לאכול מה שרוצים, אפשר לשתות מה שרוצים, אפשר להשתולל, לא צריכים לשמור על הבריאות, למה? יש רופא נאמבר 1 כאן. ברגע שיהיה אחים בעיה, כי אנחנו הולכים, נלך לרופא. אמרתי, אני רציתי ללמד אתכם, שתדעו, שלפעמים, אפילו אם דבר קטן, אפשר, הרופא הוא לא יושב במרומים. הרופא הוא רופא, הוא בשר ודם, הוא יכול לעשות טעויות, ולא, אל תסמכו על הרופא. שתדעו לכם, אתם נסמוך על עצמכם, אתם צריכים לשמור על עצמכם כמו שצריך. ואז יש מקום לרופא. אבל אם אתם לא תשמור על עצמכם, וזה בעצם מה שאומר הנגי מדובנה. מה, בנו מקדש. אומרים, אנשים, טוב, אנחנו כבר לא צריכים לדאוג לכלום. אנחנו נעשה, נחיה חיים של הפקרות, חיים של הוללות, וברגע שתהיה איזה בעיה, נלך לבית המקדש, נקריב קורבן, והכל יתחבר לנו. אמרנו, זה לא עובד ככה. לכן, נראה להם, באנשים הכי גדולים בעם, שבהם שייך לדבר, בבנים של אהרון, נראה להם, תראו אותם, נכנסו והקריבו איזה זרה, מה קרה להם? נטו. שתדעו. והתיאור צריך להבין כמה שהמצב הוא דומה מצד אחד הקורבן, ומצד השני בני אהרון. בשתיהם כתוב, יצצה אש מאת השם. כשאתה עושה את ציווי השם, אז יש אש טובה. כשאתה עושה, הולך נגד ציווי השם, אז יש אש רע ששורפת אותך. וחשוב לדעת ולהבין שזה לא משנה מה הדרגה שלך, מה אתה עושה. גם אם זה נראה משהו קדוש, אם הקדוש ברוך הוא לא מצווה ולא אומר, אתה לא עושה. וזה מביא אותנו לעוד נקודה מעניינת. כאן, תכף לאחר מכן, וידום אהרון, שמתים, והוא בזכות השתיקה, הוא מקבל את נבואה מהקדוש ברוך הוא. וידבר השם אל אהרון לאמור יין ושחר על שתי שתתה ובניך איתך ובריכם אל עול מוכדות ולא תמותו חוקת עלם דורותיכם. אוסר עליהם לשתות יין בזמן העבודה כשהם באים לעבוד, אסור עליהם לשתות כי הם לא יכולים לעבוד אחרי ששתו יין. וזה אומר להם איסור לעולמים. יין ושחר אל תשתה אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד. אסור לכם לשתות יין. וכאן נשאלת השאלה, יין זה טוב או רע?
יין זה טוב.
אז למה הוא אוסר עליהם לשתות?
כי בזמן שהם אמורים לעשות משהו, להקריב לקדוש ברוך או קורבן, זה לא טוב.
למה?
בגלל מה שזה עושה.
מה זה?
שזה משקר.
זאת אומרת, זה טוב או לא טוב?
ספציפית לאירוע הזה, זה לא טוב.
מה אמרנו? יש אש ויש אש. אותו דבר, יש יין ויש יין. אז חשוב לדעת ולהבין.
יש יין פטישים ויש יין.
כן, לא, מה שקורה, מצד אחד, לא, מצד אחד, יין שמח לרב אנוש. עכשיו היינו בפורים, חייב יניש לבסומי. אנחנו נגיע לפסח, 4 כוסות של יין. זאת אומרת, בעצם אנחנו מוקפים, קידוש, יין. ופה מצד שני, ברעים אומרים לכהנים, אל תשתו יין. וכאן חשוב לדעת ולהבין את הנקודה הזאת. כל דבר ודבר, בדיוק כמו האש זרה הזאת.
יש לה יתרונות וחסרונות.
יש אש שהיא טובה, ויש אש שהיא זרה. ברגע שאתה הולך עם ציווי השם, אתה בדרך הנכונה, אתה הולך נגד ציווי השם, אתה בדרך הרעה. עכשיו, מה זה יין? יין, אומרים, הרי כל הרעיון של פורים הוא הפנימיות. מה הכוונה? אנחנו מסתכלים על פורים, הוא חג יפה, חג נפלא, חוגגים, מסכות, אבל מה מסתדר מאחורי כל הדברים האלה? אז קודם כל, מה קורה עם יין? יין, אתה שותה, יוצא,
טוב.
זאת אומרת, מה שיש לך בפנים. מה זה תחפושת? מכסה
את
מה שיש לך בפנים. פורים, אם אתה חושב לעשות... לא, אם אתה חושב להיות בירושלים, למשל, אתה נוסע מרענן, נאון פתח תקווה לירושלים, אם היית נוסע ביום חמישי בצהריים, להיות ביום שישי, ומתכנן להיות ביום שישי בבוקר בירושלים, גם אם חזרת בסוף ביום חמישי באמצע הלילה הביתה, אתה תהיה חייב לקרוא כמו ירושלים. למרות שאתה לא נמצא בירושלים, אבל תכננת להיות בירושלים. זאת אומרת, מה שקובע זה המחשבה. אותו דבר, יש קורבן שנקרא...
כשאני רוצה ללכת לתת צדקה למישהו, אני חושב...
לא, זה משהו אחר.
לא, אתה...
לא, מדברים כאן על דין מיוחד לפורים. זה דין שלא קיים בדברים אחרים. זה דין מיוחד לפורים. שבפורים, כשאתה מתכנן במקום מסוים להיות מקום אחר, אתה קובע את עצמך בתור בין המקום. כי קוראים מגילה בי"ד ובתתוו. זאת אומרת, הרגע שאתה קורא מגילה בי"ד ובתתוו, ממילא, אתה, אם אתה בן של י"ד, והגעת למקום שקוראים בתתוו, אם הגעת בזמנים מסוימים, אתה חייב לקרוא גם בתתוו. ולהפך. אבל אם תכננת ולא ביצעת, אז גם אז במקרים מסוימים, למרות שלא ביצעת, היות ותכננת, חשבת, אותו דבר, קורבן, מה הקורבן הכי חשוב? יש לנו קורבן עולה, שכולו עולה כליל להשם, פרשת שבוע קודם. יש לנו קורבן חטאת, שחלק ממנו הולך לכהנים, חלק להשם. אז איזה קורבן יותר חשוב?
שניהם חשובים.
לא, איזה יותר חשוב?
מה שהולך
לכהן. לא, מה שהולך הכל להשם. כאילו, הכל, כולו עולה למעלה. כל הקורבן עולה למעלה, לא נשאר כאן כלום.
הקורבן עולה, לא?
יפה. עכשיו, מה הדבר המעניין כאן? קורבן עולה בא על מה? על מה הוא מחפר? על מחשבה.
על מחשבה?
כן, מחשבה. וקורבן החטאת מחפר על מעשה. עכשיו, אנחנו היינו חושבים הגיונית, שמה יותר חשוב?
המעשה.
באה התורה ואומרת, לא. המחשבה, לא רק שהמחשבה, קורבן התמיד, שזה קורבן העולה, שכל יום מתחילים אותו.
המחשבה...
סוף מעשה ומחשבה תחילה.
זה מקדים. המעשה הוא אחרי המחשבה. המחשבה הוא לפני המעשה. עכשיו תכנין לגעת בשורש של הבעיה.
עכשיו תשימו לב, מה קרה כאן עכשיו בעצם? תראו איזה נוסחה אנחנו קיבלנו. אנחנו קיבלנו נוסחה בעצם שהפנימיות יותר חשובה מהחיצוניות. פשוט מאוד. זאת אומרת, החיצוניות, אם אין לה גיבוי של פנימיות, או פנימיות בלי חיצוניות, אין לזה משמעות. זאת אומרת, המחשבה מאחורי המעשה, הפנימיות מאחורי המעשה, וזה בעצם פורים, וזה קורבנות, קורבן דרך אגב, אם חשבת לאכול אותו, לא במקום שצריך לאכול אותו, או מחוץ לזמן שמותר לאכול אותו, גם אם אכלת אותו בסוף במקום ובזמן, הקורבן פסול. המחשבה פסלה את הקורבן, וזה לכל הקורבנות. שמתם למה מאחור... זאת אומרת, אתה במציאות אכלת בזמן. ובמקום הנכון. אבל להיות וחשבת לא לאכול בזמן, פסלת את הקורבן. אז זה מדהים. פתאום אנחנו לומדים כאן תובנה.
מה זה חשבת?
בן אדם מקריב קורבן, יש לו קורבן למשל יום ולילה, אתה מותר לך לאכול אותו עד הבוקר. אתה כשאתה מקריב את הקורבן, הוא אומר, אני אוכל אותו, לא יהיה לי זמן לאכול אותו עד הבוקר, אני אוכל אותו למחרת. ברגע הזה פסלת את הקורבן. זאת אומרת, גם אם לאחר מכן, אכלת כן בלילה, ולא הגיע הבוקר, אתה פסלת את הקורבן. או נגיד, צריך לאכול את הקורבן במקום מסוים בירושלים, ואתה תכננת לאכול אותו מחוץ לירושלים. עכשיו, אתה בסוף אכלת בירושלים. זה לא משנה. במחשבה שלך, פסלת את הקורבן. עכשיו, מה התובנה מאחורי כל הדברים שאמרנו כרגע? פורים, הקורבנות, היין. מה התובנה? הפנימיות של האדם. כי מה זה הבן אדם? בן אדם שלא חושב הוא בן אדם?
לא.
זאת אומרת, מה המהות של אדם? המחשבה. המחשבה מאחורי המעשה. אחרי אתה עובד, אתה בהמה. אתה עובד על אינסטינקטים. זאת אומרת, פתאום אנחנו מתחילים להבין מה הרעיון של פורים בכלל. פורים זה להוציא את הפנימיות החוצה. לכן אתה שותה יין, שיוצא סוד. אתה מתחפש, למה ילדים מתחפשים? או למה שהם רוצים להיות, או למה שההורים שלהם רוצים שיהיו.
נכון.
זאת אומרת שאתה בעצם מגלה את הפנים האמיתיות שלך. נכנס יין, יצא סוד.
אבל אתה מסתיר את הפנימיות שלך מתחפושת. את החיצוניות, סליחה.
לא.
יפה.
אתה מסתיר את החיצוניות.
זה הרעיון של פורים. זה הרעיון של פורים, זה בדיוק העניין.
להסתיר את
פורים,
החיצוניות.
פורים, כל המגילה. מה זה המגילה?
זאת אומרת, למרש את הפנימיות שלך, כאילו...
יש כאן שתי פעולות.
כאילו, אתה בעצם לוקח את הפנימיות שלך, את המחשבות שלך, שמה שאתה רוצה להיות...
ומוציא אותם החוצה.
ומוציא אותם החוצה.
יפה. מה אתה עושה עם היין?
אותו דבר.
אותו דבר.
אתה לוקח, מתמסתל, ומוציא דברים אמיתיים.
יפה. לכן, מה אומרים? אומרים שהיו הרבה אנשים, היו מתאספים ליד הרבנים הגדולים, בפורים דווקא, למה? כי הם היו שותים הרבנים, ואז היו יוצאים סודות של התורה. היו מדברים את עניינים של קבלה, סודות עליונים, כי זה מה ש... כי ברגע שאתה שותה, נפתח לך הפה, אתה לא שולט בפה. מצד שני, אם בפנים אתה כולך רקוב, אז יותר אפילו תשתה. כי אם תשתה, מה יצא? כל הריקבון שלך. זאת אומרת שבעצם פורים, זה מגילת אסתר. אנוכי אסתר, אסתיר פניי. מה זה מגילת אסתר?
עוד מעט.
אסתרה.
מה יכול עכשיו?
אסתרה, אומר, על פי הקבלה, אומר, יש שנקרא אסתר, יש אסתר בתוך אסתר. אסתר בתוך אסתר זה הגרוע ביותר, זה שאתה כבר בכלל לא רואה את הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, אתה הופך את היוצרות לגמרי. וזה, למשל, המלך שמופיע במגילה, המלך זה תמיד הקדוש ברוך הוא. שתדעו. כתוב, המלך זה הקדוש ברוך הוא. רק מה? בגלל האסתר, מה אנחנו רואים? את מי זה, מי זה, מי זה המלך? אחשוורוש.
אחשוורוש.
וזה האסתר הכי גדול שיכול להיות. שאנחנו חושבים שאחשוורוש עושה משהו. כן, מי עושה? מי עושה? רק הקדוש ברוך הוא. זה רעיון מדהים להבין את מה שמסתתר מאחורי מגילת אסתר. זאת אומרת, כל הרעיון של פורים, זה ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אתה גם לא רואה את הנס אם אתה לא קורא את כל המגילה. זה היה תהליך של 7, 7, 8 או 9 שנים, אני כבר לא זוכר. לא תאריך של שנה. זאת אומרת, אם אתה לא... לכן יש גם הלכה המעניינת בפורים שאסור לקרוא את המגילה למפרע. זאת אומרת, אתה לא יכול לקרוא פרק שישי, ואחר כך פרק רביעי, ואחר כך פרק שלישי. ולכאורה, בשביל מה להוציא הלכה כזאת? למה מי יקרא ככה? אבל זה בדיוק הרעיון. צריך לדעת ולהבין שיש כאן סדר. ואם אתה לא תקרא את זה על פי הרצף, אתה לא תראה את הנס, כי הנס הוא לא גלוי, הוא לס נסתר. אז במילים פשוטות, ראינו כאן איך הפרשיות של השבוע, ואיך הכל מתחבר ביחד, למה המטרה של היין, וכמה צריך מצד אחד היין, הוא דבר מצוין.
באמת, זה פרשה שמדברת על יין?
פרשה שלנו מדברת על יין.
באמת?
כן, כן.
לא ידעתי שקראת שקיים פרשה שמדברת על יין?
כן, לא תשתה, לא, יין, לא יין ושחר לא תשתה.
זה לכהנים.
הכהנים. הציווי על הכהנים, אבל...
ברור שהציווי על הכהנים.
כן. אנחנו לומדים מזה, לא זה יודע, לימודים כן. עצומים. עכשיו, אני אומר, הדברים פשוט, זה נופת צופים, כשאנחנו מתחברים עם כל הדברים, ורואים קצת, זה כשחודרים קצת לתוך הפנימיות של התורה. זה חיון של פורי. לא להסתכל על הדברים מבחוץ. לראות מה, מסתר, מה זה, חייב איניש לבסומי, אתה חייב לשתות עד שאתה לא תדע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. מה הרעיון כאן? כי תכלס, זה ממש לא משנה. כי מי מנהל את העולם?
הקדוש ברוך
הוא. אז זה לא משנה... אם זה אמן או מרדכי. שתיהם בעצם הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל כל אחד רוצה לעשות משהו אחר.
אבל אתה צריך להבין מה נמצא מאחורי הדברים.
כן.
זה הרעיון. עכשיו, אם אתה תלך בדרך הנכונה, אז אתה הולך עם מרדכי. אם אתה תלך בדרך הלא נכונה, אתה תלך עם אמן, אבל אתה תבין שהשליטה היא של מי? של הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, אמן נקרא אמן צורר היהודים. מה זה צורר היהודים? אז אנחנו רגילים לעשות לצער, איש צער. מה זה צורר? צורר זה צרור. הוא עושה. גרם לעם ישראל, אומרים, מה שכל הנביאים התנבאו, לא הצליחו לעשות מה שעשתה הסרת הטבעת של אחשוורוש לאמן. שאחשוורוש נתן לאמן את הטבעת שיעשה עם היהודי מה שהוא רוצה, זה גרם לכל עם ישראל לעשות תשובה. ומה שנביאים עמדו והתנבאו שנים.
הוא כל עשה, הוא חלפוך, אמן. בסדר. הוא גם הכין את הזה, גם הכין את
זה. זה רק להראות לנו שיש מישהו שמנהל את העולם. אבל הדבר היפה הוא להבין באמת קצת בפנימיות מה הרעיון של ההתחפשויות בפורים. מה הרעיון של שתיית היין בפורים. מה באמת חזר עשו שאנשים ישתקרו ויאבדו את ההכרה שלהם. זה לא הרעיון. הרעיון הוא לגלות את הפנימיות. עכשיו, מזה אני רוצה לדבר קצת
כמה... זה באמת מה שקורה שם. החבר שלי הלך לבני ברק, לבן שלו, לעזור לו, וחזר עם חצי אותו. שיבו לו את המראה.
לא שם, הם משתכרים.
בפורים.
כן, כן, כן.
הם לא יודעים מה הם עושים, אז הם עושים ונדליזם.
זה חוויה ללכת לשם עם ככה. לראות בפורים, לא הייתי לנהל אותך, זה חוויה.
כל הדברים, כן, לא, זה דבר מאוד חוויה, מאוד חוויה. עכשיו, הדבר הזה גם מתחבר כמובן לרעיון, מה בעצם מקשר אותנו בתקופה האלה, בין לבין? מה זה בין פורים לפסח? פסח, לעצרת, ואמרנו, אל תזכרו, הזכרנו שיש שתי קורבנות של חמץ. אחד זה בקורבן התודה, שגם הוא מופיע פרשה קודמת, והשני בזה לעצרת בלחם. עכשיו אמרנו, מה זה הקורבן תודה? הקורבן תודה זה לחיות את החיים עם הקדוש ברוך הוא. לחיות את החיים עם הקדוש ברוך הוא זה לא רק שאתה נמצא בפסח, או בשבת, או ביום טוב, אלא זה החיים הרגילים. החיים הרגילים זה החמץ. החמץ זה משהו מנופח, זה יצר הרע, זה ההתמודדות עם החיים הרגילים. לפעמים בן אדם לא יכול להתמודד עם כל מה שמסובב אותו, ואז הוא צריך חיזוק. החיזוק הזה הוא חג הפסח.
מה שעושה אותך חמוץ.
יפה, עכשיו, חג הפסח בא ומברר לך, זה עכשיו שבוע שבו אתה מתנקה. אתה עושה כאילו עם ניקוי מערכות. כמו שאנשים הולכים להראות את הכרמל, אני יודע, לשבוע, לכל מיני מקומות, כדי לעשות ניקוי של המערכות. זה בעצם פסח. פסח אתה מתנקה מכל החמץ. לכן אסור, בא להיראה, הוא בא להימצא חמץ. למה? כי אתה מתחיל דרך חדשה. אתה בונה את עצמך מחדש, ואתה בעצם מזריק לעצמך רק מצה. רק דברים טהורים.
אז אולי זה חלק מסימן, הרי דיברנו על ראש השנה שפסח, זה סוג של שנה חדשה.
נכון.
לעם ישראל.
נכון. וזה הולדת של עם ישראל.
מה? יום, אז אני אולי פה אומר, באמת, אתה, אתה מתחיל את השנה החדשה,
נכון.
עם ניקיון,
נכון.
של כל מה שעברת מקודם.
בדיוק. וזה בעצם הרעיון שאנחנו עכשיו בוא נתחבר אליו. אז אמרנו מזמור לתודה, זה כנגד העניין של קורבן תודה. קורבן תודה זה, יש בו גם חמץ. יש בו גם מצה וגם חמץ. כדי להגיד שאנחנו צריכים להתחבר בעצם לחמץ. זאת אומרת, נכון שבגדול, בית המקדש, כי זה מקום של קדושה, שם לא נכנס חמץ. אבל רק בזה נכנס חמץ, ומתי? בעצרת. עצרת זה בעצם אחרי ספירת העומר, מגיעים לחג השבועות. ואז יש את שתי הלחמים שנחמץ. זה מתחיל בקורבן העומר, שמביאים אותו ביום הראשון של אחרי פסח, ביום, כאילו ביום לאחר הפסח, קורבן העומר, כשאנחנו מתחילים ספירת העומר, מוצאי החג הראשון של פסח, זה קורבן העומר שהוא עשוי מסעורים, שזה מאכל בהמה, לסמל בעצם את הקטע שאנחנו עדיין בקטע הבהמי. אבל אנחנו שבוע עכשיו שלם אוכלים רק מצה, כדי להוציא את הבהמיות מתוכנו ולתאר אותה. ואז אנחנו יוצאים ביום השמיני, יוצאים החוצה לימי החול הרגילים, כשאנחנו צריכים לספור את ספירת העומר ולהתמודד עם החמץ. עד שאנחנו מעלים את החמץ לדרגת מאכל אדם, שזה בעצרת בחג השבועות, שאנחנו מביאים שתי לחמים שעשויים מחיטה, שזה מאכל אדם. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן תהליך מופלא, שקשור לאכילה. ראינו שזה קשור לשתייה, ראינו שזה קשור לאכילה, וכאן נשאלת השאלה, מה כל כך שמו דגש העניין של אכילה? אז קודם כל, הכל התחיל מאכילה אסורה. אדם בגן עדן, אכל מעץ הדעת. מזה התחילו כל הצרות. ואנחנו בעצם בפסח מתקנים את אותה אכילה אסורה.
באמת?
אחד מהדברים, כן. אחד
מהדברים. אני חושב שאני שומע את זה.
והרעיון
הוא... הקשר של התיקון בפסח, כאילו של היכולת המצה, אחד, התיקון של אדם
שאכל... חלק מהתיקון, כן, כן, חלק מהתיקון. זה כל העניין, מה זה אכילה עכשיו? מה זה אכילה? כי באכילה אתה מרגיש קשר ישיר לקדוש ברוך הוא. כשבן אדם מתפלל על רפואה, על פרנסה, הוא לא רואה את התוצאה מיידית.
נכון.
אבל כשבן אדם הוא רעב ואוכל על המקום, הוא מרגיש. אז הוא מרגיש מה? את הקשר לקדוש ברוך הוא שנותן לו את האוכל. זאת אומרת, האכילה...
אני חושב שהתפילה על האוכל היא הדבר שחוזרים עליו הכי הרבה פעמים במהלך היום. אתה כל שאתה מכניס ביט, אתה אומר, מודה אני לפניך.
כל דבר אתה צריך, כל דבר אתה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, והאכילה
לא, אבל בעיקרון...
ואכלת ושבעת וברכת. הרעיון הוא, צריך להבין כמה שהאכילה, כי אנחנו מסתכלים ביהדות, כל הזמן אוכלים, 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 הכל מסביב לאוכל. כי האוכל הוא זה שמחבר, מצד אחד האוכל יכול להפוך אותך ל... אתה יכול לאכול כמו בהמה, אתה יכול לאכול כמו בן אדם. וזה בעצם המבנה שאנחנו בונים אותו. שאפשר אולי לעבור ולהתחיל להגיד שהקדימון של הכל זה פורים. שבפורים בעצם אתה מגלה את הפנים האמיתיות שלך, אתה מגלה את הבעיות שלך הפנימיות. ואז בעצם... ואז אתה בעצם מנקה את עצמך לקראת הפסח, מגיע לפסח נקי מחמץ, מנקה את כל הפנימיות הרקובה, כן? הפנימיות הטובה ברור שאתה מפתח אותה. ואז אתה מגיע לפסח עם המצה, ואז אתה מתחיל את התהליך של הניקיון, ולאחר התהליך הזה אתה מתחיל לבנות את עצמך בתור בן אדם, עד שאתה מתחבר לחג השבועות, שזה חג מתן תורה, שזה ההתעלות הכי גדולה של האדם, שזה בעצם מערכת ממש יפה. וזה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא בסוף הפרשה, אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. לא כתוב המוציא אתכם מארץ מצרים, כמו שכתוב בדרך כלל, המעלה אתכם. עכשיו, איפה זה כתוב? בפרשת מאכלות, זה כאן בפרשה שלנו כתוב מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. כל הבהמות הטהורות והטמאות ו... הרעיון הוא גם כאן, אכילה. יהודי לא יכול לאכול כל מה שהוא רוצה. גוי יכול לאכול מה שבראש שלו. אבל יהודי אוכל אוכל מיוחד. למה? זה כמו שאם אתם...
כי קודם כל אנחנו מיוחדים, אנחנו עם סגולה.
נכון, לא רק זה.
זה דבר ראשון. כן. אנחנו צריכים להתבדל מהרבה מאוד דברים.
ו... כולנו יודעים היום, יותר מתמיד, שאכילה בריאה, גורמת לבן אדם להיות בריא.
אריכות ימים.
אכילה של כל מיני דברים שלא בריאים, גורמת למחלות. ואנחנו יודעים שיש הרבה דברים, עם כל מיני כימיקלים, דברים כאלה שבכלל חבל על הזמן. זאת אומרת, שאנחנו מבינים שבעולם הגשמי, אנחנו מבינים את המהות של אכילה בריאה. עכשיו, אותו דבר כמו בעולם הגשמי, זה גם בעולם הרוחני. כמו שאמרנו, הדברים מסתתרים מתחת לפני השטח. גם בעולם הרוחני, האכילה הגשמית משפיעה על העולם הרוחני שלך. דרך אגב, זה גם, אתם יכולים לבדוק את זה גם מבחינה אנושית רגילה. בן אדם שאוכל דברים טובים, איך הוא מרגיש?
טוב.
הרגשה זה משהו רוחני. זה לא משהו גשמי.
נכון.
עכשיו, כשבן אדם אוכל משהו לא טוב, איך הוא מרגיש? נבח, מסכה, דיכאון לפעמים אפילו. זאת אומרת, האכילה משפיעה גם על האדם בצורה אנושית רגילה. אז כך גם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, אם אתם עם מיוחד, אתם לא יכולים לאכול כל מה שאחרים אוכלים. אתם אוכלים אוכל מיוחד. אבל האוכל הזה יגרם לכם להתעלות. אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. אני לא רציתי אתכם מארץ מצרים סתם לשחרר אתכם מעבדות לחירות. אני יוצאת אתכם כדי שאתם תהיו...
תשלטו בעולם.
כדי שאתם תתעלו ותגיעו לדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. וכדי להגיע לזה, אני נותן לכם עכשיו דברים שמותר לכם לאכול ושאסור לכם לאכול. אז אנחנו רואים עוד פעם את הקשר בין האכילה לבין הרוחניות, לבין ההתעלות. אז פתאום אנחנו מגלים שכל החגים היתים האלה שאנחנו עוברים, שהם מסביב לאכילה ושתייה. גם בפורים, יש סעודת פורים, אתה חייב לאכול סעודה. גם לשתות יין וגם לסעוד סעודה.
באמת? כן, כן.
בוודאי. זה אחת מהמצוות של... זה אחת מהמצוות של...
עושים את זה? בטח, הרבה.
בטח. זה אחת המצוות של
החג. אתה צריך לראות הרבה מסעדה. היום אוכלים את זה במסעדות.
נכון, יש הרבה שעושים את זה
הרבה במסעדות.
סעודת פורים זה מצווה.
אנחנו לאכול פה בממיס. ראינו, פתחו שם עוד אולם. נכון. ליד זה, ושולחנות ארוכים, וכולם באו לאכול.
זה מצווה. עכשיו בפסח, אותו דבר. סעודת
פורים זה נקרא.
בפסח, לא רק זה, בלילה הראשון אתה מחויב לאכול מצה. אתה מחויב לאכול כזית מצה. אבל עכשיו פתאום אנחנו מתחילים להבין, ותראו שהפרשיות הכל נמצא כאילו בענייני דיומה. אנחנו מתחילים להבין את החשיבות של האכילה. אז פתאום הדברים מקבלים קצת הסתכלות שונה.
זה יותר המשמעות של האכילה. החשיבות של האכילה אנחנו בשביל, אתה יודע, בשביל להחיות את הגוף שלנו יום-יום.
אבל כמו שאמרנו, אם מישהו אוכל בריא, מרגיש בריא. מי שאוכל לא בריא, אז ככה גם זה מבחינה רוחנית. אם אתה תאכל דברים...
זה לא
ישתו רק,
אז אומרים להם תאכלו.
אז ראינו כאן באמת כמה דברים יפים מאוד, שגם חיברו לנו את פורים, עם פרשיות השבוע ועם פסח. ומה שנשאר לנו לעשות, זה באמת להתכונן לפסח. נראה, אנחנו מקווה שעוד נצליח לדבר על זה על פסח. כיוון שכמו שתמיד אני אומר, לכחות הפסח חייבים ללמוד אותם 30 יום לפני. למה יש הרבה דברים שצריכים להכין לפני הפסח. אחד הדברים מהם, שתמיד כל שנה אנחנו מדברים על זה, שאתה מגיע לליל הסדר, לא להגיע... טוב, הגעתי.
מתי פסח, אגב, ב-21?
19. הגעתי. מה זה הגעת? תתחיל, איך אומרים, להתכונן, כדי שבליל הסדר באמת יהיה לילה חווייתי ולילה יפה, שאנשים לא ירדמו לך על השולחן באמצע הסדר, שגם שכל אחד ייקח מזה משהו, בשביל זה צריכים להתכונן. ולא רק לחכות לאכילה. אמרנו, הבנו, האכילה יש לה משמעות לא רק חיצונית, אלא גם פנימית. וזה, אם אנחנו נעשה את החיבור הנכון, אז במילה אנחנו מגלים את הפנימיות, אנחנו מגלים את העוצמה, למדנו את העוצמה של המחשבה, כמה שחשוב הפנימיות של הבן אדם, שאנחנו רואים את זה גם ביין, רואים את זה גם באכילה, ורואים את זה גם בקורבנות, שהמחשבה פוסלת קורבן. אנחנו רואים בפורים, שמה שמסתתר מאחורי נכנס יין, יצא סוד. מצד אחד אנחנו רואים הכהנים, אוסרים עליהם לשתות יין. כי יין... איך אומרים? כמו שאמרנו, יש אש טובה ויש אש זרה. הקו הוא לפעמים דק.
נכון. אתה צריך לשתות,
הכל... בדיוק. הכל צריך להיות לפי ציווי השם. אנחנו רוצים שנזכה באמת, בעזרת השם, לעשות את הדברים בצורה הנכונה ביותר.